הכל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם שיעורו השבועי של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מה עושים? הרב, יש מלחמה בארץ, היה זמן איזה מלחמה. אמרתי לו, אנשים פחדים, יש מתח, הגויים לפעמים מדברים עלינו לא טוב, מה לעשות? אומר לי הרב, זיכרונו לברכה, אומר, תגיד להם שזה לא הכיפה הבעיה. אין הבדל בזה. אם ילבשו כיפה, לא, זה, לא, זה לא מה שיעשה להם את הבעיה. זה לא מה שהגויים מחפשים בהם. להפך, הם יכבדו אותם כשיראו שיש להם דת, שיראו שהם מכבדים מישהו למעלה. תראו איך פתאום ההיגיון, אדם חושב משהו ואומר לך הפוך. אמרו לי הרב, רוצים להסתיר את המזוזות, שלא יראו שהבתים של יהודים. אומר לי, לא. לא לפחד מזה, הפוך. וברוך השם, איך תורת השם הייתה בפיו. כל העצות, כל הדרכות, כל הדרכים מובילים אל הים הגדול, מובילים אל העצה הנכונה. וזה לכן כל כך חשוב תמיד ליטול עצה מן הזקנים. ליטול עצה, יש לנו ספרים, יש לנו חכמים, צדיקים. צריכים לדעת תמיד ליטול עצה, להתייעץ איתם, לשמוע בקולם, להקשיב אליהם, מגלים ושומעים דברים לפעמים מהירים. מזהירים שלפעמים פותחים את הדעת של האדם, ודברים שאף פעם לא חשב ולא ידע שקיימים, פתאום מגלה ורואה אור אחר, רואה דברים אחרים, רואה מציאות אחרת שונה ממה שחשב. וככה היה, אני אומר לכם רבותיי, פעם בפעם, אני אתן לכם עוד דוגמה. פעם שאלתי אותו על איזה ספר, אמרתי לרב, יש לנו איזה ספר שרוצים להדפיס בישיבה. מה הרב אומר להדפיס ספר בישיבה? אומר לי הרב, אני אסיים, אמרתי על העניין החשיבות של ליטול עצה מן הזקנים, איך פעם הייתי עם מרן הראשון לציון שליטה בפנמה, כשהוא ביקר בפנמה, אם כבודו זוכר, היינו אצל הנשיא של פנמה, ראש הממשלה, כיבד את הרב בכבוד מלכים, והוא אמר לרב, יש לי דבר אחד שאני מתפעל מעם ישראל. אומר לו, אני מתפעל מעם ישראל את האחדות והעזרה, שבעם ישראל תמיד יש חסד בצורה מדהימה שלא ראיתי אצל אף אחד בכל העולם. אז מרן הרב ענה לו, הסביר לו את העניין של לוחות הברית, הסביר לו את עשרת הדיברות, ולא הספיק מלהתפעל מזה, ואחרי שנים אחר כך, שנתיים שלוש, כל פעם מזכיר לי שביקר אצלו הראשון לציון, ומה שאמר לו, איך הלוחות הברית חלוקות בין מצוות שבין אדם לחברו, בין אדם למקום, ואיך זה משפיע עלינו, על עם ישראל. ממש, זה היה קידוש השם, רואים, כמו שאמרנו, כל הנוטל עצה מן הזקנים, אפילו הגויים לפעמים, באים ליטול עצה מן הזקנים, זה חכמי ישראל, שהשם נותן להם תורת השם בפיהם, נותן להם השם חוכמה ודעת והבנה, להבין בכל מה שצריך. אני מתנצל לפני הציבור שאני צריך לצאת, יש לי איזה טיסה עוד שעתיים, ובעזרת השם, שנזכה בעזרת השם, בפעם הבאה, בעזרת השם להיות אצל הרב, בעזרת השם. תודה רבה. תודה רבה.
חזק וברוך, והגאון הרב דוד פרץ, הרב הראשי של פנמה. אני מכיר אותו כבר כמה שנים, לפני כמעט 20 שנה ביקרתי בוונצואלה, כשהרב היה שם הרב הראשי. אחר כך גנבו אותו לפנמה. תמיד חכם, בקי בהלכה, ובעיקר הוא בקי בספרים של מרן. בקי בבי עומר, בקי בכל הכללי הפסיקה, וחושב על התורה ועל העבודה ומזכה את הרבים. חזק וברוך. דיברנו בשבוע שעבר בעניין איסור הנאה, ממעשה שבת. דיברנו על הרכבת, שלצערנו הרב, עובדים בשבת, אם מותר לנסוע ברכבת, לא בשבת, בחול או אסור. והבנו שזה שולחן ערוך החמישי, דיברנו את זה בריחות, כל השיעור, שבוע שעבר. שבוע נתייחס לעוד כמה בעיות שיש לצערנו הרב, כאן בארץ ישראל. אנחנו מקווים שכולם יחזרו בתשובה שלמה, ולא יהיה שאלות כאלו. אבל זו המציאות, לצערנו הרב, שיש פה בארץ הרבה יהודים, חילונים, מחללי שבת, יש ביניהם תינוקות שנשבו לבין הגויים, דור שלישי, דור רביעי, שמחללי שבת, מה יעשה ענה ולא יחטא, יש ביניהם, לא, מזידים, לא משנה, אבל מציאות שיש מקומות שעובדים בשבת. איך אנחנו צריכים להתייחס למקומות האלו? למשל, יש מפעל, חברת פיניציה, זה מפעל של זכוכית, צנצנות זכוכית, בקבוקי זכוכית, בקבוקי בירה של נשר, זה נעשה שם. צערנו הרב, החברה הזו, כפי מה ששמעתי, הם מחיילים שבת, הם עובדים בחול ובשבת. יום כיפור הם מפסיקים, פעם בשנה, רקנים שבח, מילים מצוות כרימון, אפילו אלה של מחלי שבת מבינים מה זה יום כיפור. שאלתי השבוע, מישהו עשה סיום מסכת, שם כתוב, רקנים שבח, מצוות כרימון. מה זה אנחנו מברכים? בליל ראש שנה יהיה רצון שנהיה מניעים מצוות כרימון. מה שנהיה רקנים שבח? איזה ברכה זו? כל ראש שנה מבקשים, אמרתי, הם עושים כל החיים שלהם רימון אחד. אנחנו כל שנה עושים רימון אחד. לכן אנחנו מבקשים שנהיה מצוות כרימון. רואים שגם החילונים יש להם, אחרי יום כיפור, מפסיקים. אבל הם טוענים שלוקח להם אחר כך 30 שעות כדי לחזור בחזרה, להפעיל את כל התנורים, כל המכונות, לחדש בחזרה את העבודה. לכן לא יכולים, לפי טענתם, כל שבת לעשות את זה. צערנו הרב עובדים גם בשבת. יש הרבה בקבוקים, זכוכית, כלי זכוכית שמגיעים מחוץ לארץ. לא הכל מייצר את החברה הזו, אבל יש הרבה בקבוקים שנעשים בארץ, אפילו הכשרים המעודרים. יש הכשרים מעודרים, אתם רואים, אבל הבקבוק עצמו נעשה בחברה הזו שעובדים גם בשבת. מה הדין? מותר להשתמש בכוסות זכוכית, צלחות זכוכית, דבוקים זכוכית, ציצנות זכוכית, שעובדים בזה גם בשבת. אותו דבר, השאלה נשאלת גם לגבי נייר. יש חברה של בחדרה, זה נקרא חוגלה, קאמל מיכלים, שהם עובדים גם בשבת. יש נייר שזה מחברת אגיס, זה מחושם לא עובדים בשבת. יש אנשים מיוחדים, שאדם מדפיס ספר, באים אליו, תשמע, תיקח נייר ממפעל שלא עובד בשבת. תקנה את הנייר הזה ותדפיס ספר מזה. תפרט ספר של קודש. ושאר החברות מדפיסים נייר, לצערנו הרב, זאת אומרת, עושים את הנייר גם בשבת. שאלה, האם באמת צריכים ככה לחפש נייר כזה? זה עולה יותר יקר. באופן כללי, הספר יעלה לו יותר יקר הספר. האם צריך להקפיא בדבר הזה, שזה אסור לפי ההלכה להשתמש בנייר שמייצרים גם בשבת? הם לא עובדים רק בשבת. עובדים כל השבוע הם עובדים, אבל גם בשבת הם עובדים. רוב הנייר זה נעשה מאיזה חלק של הצמחים. שם הם לוקחים את החצר, זה נקרא תאית. לוקחים את הדבר הזה מהפרחים ומייצרים מזה נייר. לפעמים עושים את זה ממחזור של נייר. לכן יש בעיה של גניזה. אומרים שלא צריך גניזה, כי זה הכל מתבטל, הכל הולך, והכל נהיה כמו עיסה. הם טוענים, אם יפסיקו לעבוד את המכונות בשבת, כל הצינורות, כל המכונות, הכל יהיה שם דבק, הכל יהיה דבוק, ויקח להם שעות על גבי שעות כדי לנקות את כל הצינורות, כל המפעל. לכן הם תרצים את עצמם, שלכן הם עובדים גם בשבת. אין חוכמה ואין תבונה ואין עצה נגד השם. מה זה, מתיר משהו דבר כזה? אבל צערנו הרב, זו המציאות, עובדים גם בשבת. נייר להדפסת ספרים, 60% פה בארץ מגיע מיבוא, חוץ לארץ. ו-40% מהחברות האלו. זה נייר להדפסה. אבל נייר הרגיל, מה שעושים לעטיפות, כל מיני מחברות וכדומה, זה מהחברות האלו. ואלו החברות, כמו שהזכרתי בחדרה, עובדים גם בשבת. עוד, יש חברת קטר. הם מייצרים פלסטיק, בבוקי פלסטיק של כל ה... ועובדים בזה פה בארץ, עובדים בזה גם בשבת. מותר להשתמש בקבוקים שלהם, כל הכלים חד פעמיים, מה שהם עושים בחברה הזו, הם עושים את זה גם בשבת. מותר ליהנות מהדבר הזה או לא? עוד, יש חברת אר טוב, זה ליד בית שמש, מייצרים שם מלט. אדם עושה שיפוצים בבית שלו, הוא קונה שק מלט, או הקבלן שלו קונה שק מלט, ועושה לו שיפוצים, פרסת, חדומה. מותר להשתמש במלט הזה? האמת הזה נעשה גם בשבת. התנאי מדבר שנעשה בשבת. מותר או אסור? עוד, סוכר. יש 90 יום בשנה שכאן בארץ מייצרים את הסוכר פה בארץ. היה תקופות שהביאו סוכר הרוב מחוץ לארץ. הרדבז, לפני 500 שנה, הוא מסביר לנו איך עושים סוכר. הוא מדבר על ברכה. למה הוא מסביר? הוא מדבר מה הרווחים על סוכר. אז הוא מסביר שלוקחים דלעת, מרתחים את זה במים, ומתאדה, וכל הסוכר יורד למטה, או יש קני סוף, יש קנים כאלו, מתוקים, מבשלים את זה במים הרבה הרבה, מתאדה, וכל הסוכר יורד למטה, עושים בזה סוכר. הוא טוען שמברכים על הסוכר, והורי פרי האדמה. למה? כי לפני כן בכלל זה לא היה בעולם. אחר כך הבישלו את זה, אחר כך התאדה ונהיה סוכר. ככה טוען הרדב"ז. אנחנו עכשיו לא עוסקים בהלכות ברכות. אבל עובדים, צערנו הרב, באותם 90 יום בשנה שמייצרים פה את הסוכר, עובדים גם ביום שבת. עובדים שמה? יהודים. מותר להשתמש בזה, בסוכר הזה? אולי צריכים להקים איזו חברה שעושים סוכר רק בימי חול. או להביא מייבוא, מחוץ לארץ להביא. מותר או אסור? מה הדין בזה? עוד, כיום, הרבה מהמים שמגיעים לבתים בירושלים, זה מגיע מהמים, יש חלק שמגיעים ממשאבות, המעיינות של ראש העין. חלק מגיעים ממים מותפלים. אומרים עכשיו, אין חסר מים, הכנרת יורדת, אבל היום עושים התפלה. עושים התפלה של מים של מים התיכון, ים עם מלח. אבל יש איזה מכונות מיוחדות שמגיע לבית. תוך 4 שעות מהמפעל של ההתפלה מגיע לבתים שלנו. וזה עובד כל הזמן, 24 שעות, כל הזמן, גם בשבת. אדם בשבת יכול לקבל מים שזה עבדו על זה בהתפלה בשבת עצמה. אחרי 4 שעות מהשבת, מי יודע, אולי אלו המים, אולי לא, אבל יש הרבה פעמים שמגיע המים האלו בשבת. האם צריך באמת לברר את הנושא, להקפיא בדבר הזה או לא? כל הדוגמאות שאמרתי, 6 דוגמאות שהזכרתי, יש להם יסוד אחד. המגן אברהם, שבוע שעבר הזכרנו את זה בשיעור, הוא אומר, מה שאדם מבשל, כתוב מבשל במזיד, שאסור לו לעולם ועד, זה מדובר שהוא בישל לעצמו, הוא עצמו אסור לו לעולם ועד. אם בישל לאחרים, מותר להם במוצאי שבת. הם עושים את הסוכר, את המלט, את מים מותפלים, כל הדוגמאות של הנייר, כל מה שאמרתי, הם עושים את זה, הם נזיד. אז לעצמם, לפועלים שעובדים בשבת, הנה חנם יעשו להם לעולם ועין. אבל לאחרים זה מותר. צד שני, הם עושים את זה מיוחד של אחרים. מה הם עושים ככה בסוכר? אחר כך יהיו חולי סוכר, ככה בסוכר עושים, מה? הם עושים את זה מטרה בשביל אחרים, לא בשביל עצמם. מי ידח? כל כך הם צדיקים? עושים לאחרים, כמו שהוא אמר, שעם ישראל אוהב חסד, ככה, נראה אותם שלא יהיה להם מזכורת, עבדו שם, חסד, לא. עושים את זה בשביל עצמם, סך הכל זה בשביל עצמם. הם עושים סוכר, עושים את הנייר, עושים כל הדברים האלו בשביל לקבל מזכורת, לעצמם. אז מה יהיה דין לאחרים? אז הזכרנו שבוע שעבר, לגבי דין ביטול איסור לכתחילה. קיימלן, אין מבטלים איסור לכתחילה. יש לי משהו גדול של חמין, סיר גדול, אני לוקח חתיכה של עוף, טרף, נבלה, דבר של איסור, אני תוחב את זה בפנים, ואני מערבב את זה. עכשיו, זה נתן טעם עם כל הסיר. הוא ביטל את האיסור, 60 פעם כנגדו, סיר גדול. תעשה חשבון בנפח, לא עושים במשקל. הפחים כותב שבאיסור ויתר, מי שעושה במשקל, הוא מחטיא את הרבים, מכין נבלות לעם ישראל. אלו עושים את זה בנפח. זה לא קשור ללכות ברכות. לכות ברכות עושים במשקל, כמו שכפיים דיברנו. אבל בעניין של איסור ויתר, בנפח. איך עושים בנפח? למשל, ממלאים איזה קורס, איזה סיר, מלא מלא מים עד הסוף. לוקחים את החתיכה של האיסור, או דומה לה, וכנסים את זה בפנים. אין מקום בסיר הזה. הסיר הזה מלא מלא מים. אין מקום, נשפח. נשפח, בתוך צלחת, מתחת לזה, זה הנפח של מה שהיה בתוך הסיר. זה, המים שנשפחו לתוך הצלחת, זה הנפח של מה שהאיסור שנפל. ואז משערים 60 פעם כנגדו. אם יש 60 פעם כנגדו, הטעם הולך. הר"ן בפרק 70, מסכת חולין, בדף צ"ז עמוד ב', הוא כותב שבדרך כלל הטעם הולך אפילו פחות מ-60. שיערו חכמים מקסימום עד 60, הטעם יכול ללכת. אפילו אם 50, 40, הטעם כבר יכול ללכת. פי 40, פי 50 כבר הטעם ילך. אבל אמרו חכמים, המקסימום שיכול להגיע הטעם, בדרך כלל, זה פי 60, בטל ב-60. זה אם נפל האיסור לתוך ההיתר, תבטל את זה ב-60. נפל עוף לתוך חלב, תבטל את זה ב-60. את העוף אתה מוציא, אתה רואה שזה עוף, תוציא את העוף, אבל יש טעם של העוף, היה מים חלב רותח, היה. יש טעם של העוף בתוך החלב. אם יש 60 פעם כנגד העוף, אתה לא יודע כמה טעם יצא, שערים בכל חתיכת העוף, לא אתה יודע כמה טעם יצא, לכן יש שערים בכל חתיכת העוף. יש 60 פעם כנגדו, בטל הטעם. חתחילה אסור, אין מבטלים אסור לחתחילה. עבר וביטל, אז אסור לו, הוא עשה את זה במזיד, אסור לו למבטל ולמי שלהתבטל בשבילו. הוא עשה את זה בצורך הרבים, הוא הכפיל את זה בפי 60, יש לו אורחים, אז רק לו אסור, גם לאורחים זה אסור. זה כתוב בירא דעה בסימן צד יתת. ושם המר"ן כותב, אסור לו ומי שנתבטל בשבילו. אצלנו באור החיים, בסימן שינות ח', כאשר מר"ן כותב, מבשל בשבת במזיד, שאסור לו לעולם ועד, הוא לא כותב אסור לו, ולמי שלהתבשל בשבילו. מרן לא כותב את זה. המגן אברהם ככה מסתפק בזה, מצדד להגיד שיש איזה חילוק בין שבת לבין ביטול איסור לחתחילה. מה החילוק? אין מבטלים איסור לחתחילה, זה איסור שנראה בעיני הבריות, איסור לא חמור. מה עשיתי? אין כבר טעם של הבשר, הטרף הזה. פי 60 כנגדו. יש בחלב הזה פי 60 נגד העוף. לא שמיע לולעין שאה איסורה. זזילים בזה. לכן אמרו, אם עברת וביטלת אסור לך תחילה, אז אסור לך ואסור למי שיתבטל בשבילו. אבל שבת, חמור בעיני הבריות. אין אדם חוטא ולא לא. מה נחשוש? שפעם ועד הפעם יבשל בשביל אחרים? עצמו יבשל, מה יעשה בשביל אחרים? ולכן, בשבת זה קל יותר. למרות שאיסור שבת הוא דאורייתא. וביטול איסור, ודאי שהוא דרבנן. אבל זה בעיני הבריות קל, ולכן החמירו בזה חכמים. ואמרו שאסור למבטל ולמי שמתבטל בשבילו. מה שאין כשבת זה חמור בעיני אנשים, לא אמרו שיהיה אסור למי שמתבטל בשבילו. זה היה מגן אברהם מצדד. הפרי מגדים נשאר בדבר הזה וצריך עיון. מסתפק. באה משנה ברורה ופוסק למעשה שמבשל בשבת לצורך אחרים מותר. לא שמותר לבשל, אלא מותר לאכול את זה, כן? מה שאסור, אסור למשל עצמו במזיד, הוא עצמו אסור לו לאכול. אבל לאחרים מותר, מותר, מוצא שבת מיד. זה פוסק המגן אברהם. זאת אומרת, לפי זה, כל הדוגמאות שאמרתי, זה עושה לצורך אחרים. הם מבשלים את עושים את הנייר, או מים המותפלים, או סוכר, בקבוקי זכוכית, עושים את זה לצורך הרבים. רק במבטל אסור לך תחילה שזה איסור קל, וזה אמרו חכמים, אסור למבטל ואסור גם למי שמבטל בשבילו. אבל כאן שבת היא איסור חמור, אלא אדם חוטא ולא לא. ולכן הנה חינמי, יהיה מותר. הגאון הרב פרנק, שהיה רבה של ירושלים, הוא טוען שהיום כל החינוניים בימינו מדבר על זמנו, 60 שנה. כל שכן היום שזה דור שלישי של החינוניים. והם נקראים בגדר של ישראל מומר, והנה חינם, אמרי לנו, אדם חוטא ולא לא. הנה חינם, יחטא גם בשביל אחרים. פעם, אנשים, מי שהיה חילוני, אז אני אעשה בשבילי. אני אבשל בשבת בשבילי. מה, אני אגוש שבת שלך? אני אבשל גם בשבילך? אני אעשה גם בשבילך? זה פעם היה אכפת להם משבת. היום החילונים של ימינו, הוא כותב את זה הרב פרנק, לא אכפת להם בכלל משבת. אדם שמסוגל לעשות נייר חדרה בשבת, ונייר לסוכר סוגת, כל הדברים היו, עושים את זה גם בשבת, לא אכפת לו בכלל מהשבת. אז יבוא גם בשביל אחרים, כאלה, עושים גם בשביל אחרים. אז זה יהיה בדיוק אם הוא מבטל לסוג אחת תחילה. איך יצא לפי הרב פרנק? יש חוקים על הרב פרנק, ויש פה עוד טענה. הגאון, הכתב סופר, מדבר על מאפייה שאופים לחם לצורך הרבים בשבת. גם בשבת, יום חול, שבת, הכל. מה הדין מוצא שבת? מותר לקנות מהלחם הזה? אומר הכתב סופר, גם לפי מה שאומר המגן אברהם והפרי מגדים, שלבורה היה אחריו, כן? אבל המגן אברהם והפרי מגדים, אומר שם הם דיברו שזה קרה מקרה כזה. אז מה הדין לאחרים? אחרים מותר. דווקא ביטול עושה וחת חילה מחמירים גם לאחרים. בשבת מתירים, בסדר. אבל אם זה נעשה בקביעות, ודאי שהדבר הזה עשו, בזה לא דיברו הפוסקים. כך כותב הכתב סופר. והוא מוסיף, שיש בדבר גם כן איסור משום מסייע בידי עוברי העבירה. אתה קונה עכשיו את הלחם במאפייה הזו, ואז אתה מסייע בידו, הנה הוא הביח. הוא עשה היום במפעל שלו, עשה 1,000 לחמים, הנה קנו את כל הלחמים שהוא עשה. לכן הוא כותב לאסור את זה, שני הטעמים האלו. גם הטעם הזה וגם הטעם, יש חילוק בין קבוע לבין חד פעמי. בעצם מצאנו לתשובת הריבש וסימן תף צדי חט, כותב מפורש כמו הסברה של הכתב סופר. הוא לא ראה את הריבש, כותב מפורש שיש חילוק בין דבר שנעשה באופן חד פעמי, שאנחנו מקילים לצורך אחרים, מי שבישה בשבת במזיד, בלילה, מוצא שבת, מותר לאחרים. אפילו בישל בשביל אחרים, מותר להם. אבל אם זה בקביעות, הנה חנה מייסור. זה מפורש בתשומת הריבש, ממש כעין דבריו של הכתב סופר. נו, לפי זה יוצא, שנייר שעושים אותו בשבת, סוכר שעושים בשבת, כל הדברים האלו, זה בקביעות. זה לא חד פעמי שנעשה. אז לפי הכתב סופר הזה, שהעתיקו אותו כמה אחרונים, והסכימו אותו עם הכתב סופר, לפי זה יוצא לכאורה, שיעשו ליהנות, לא מהנייר הזה, ולא מהסוכר. היה פעם, איזה חכם אחד, שבא אלינו, ואתם מדפיסים את הספרים, יעקות יוסף, מרן מדפיס יביע עומר, אז אולי תקנו ממנו, הוא מתווך, כן? חסיד גור אחד, הוא מתווך, רוצה שנקוד לנו נייר, מהחברה הזו שספכם הזכרתי, שלא עובדים בשבת. והוא מה רוצה להרוויח בזה? לא רק מרוויח את התיווך, שיכתבו בדף הראשון של הספר, איפה שכתוב כל הזכויות שמורות, נדפס הנייר שאין בו חשש חילול שבת. אני אמרתי לו מיד, תראה, החזון איש, כל הספרים שנדפס בחזון איש, כתוב עליהם. נדפס הנייר שאין בו חשש חילול שבת. הסטייפלר, קהילות יעקב, גם שם כתוב. הרב שח למד מהם, וגם הוא כתב ככה על אבי העזרי, שנתפס הנייר שאין בו חשש חילול שבת. תסתכל לבי עומר, תסתכל חזון ועדיה, תסתכל על קוט יוסף, לא כתוב. לא כתוב, שרק שם, לא כתוב שום דבר. יש כאן יש דברים בגו. למה רב לא כתב? רב רוצה להוריד בזה הלכה, שימו להם. האדם מורה הלכה גם מה שהוא לא כותב. גם מורה בזה הלכה, שזה מותר. אז אם אנחנו נקנה ממך נייר, ואנחנו נכתוב, נתפס הנייר שבו חשש חילול שבת, מה אנשים יגידו? הוא צריך כל מי שמדפיס ספר לחפש, אנחנו עדיין עושים לו פרסומת, יצא לנו את האחוזים. כל אחד יקנה דווקא ממנו את הנייר. למה? כי זה אסור. יהיו חושבים שזה אסור. אנחנו רוצים להראות הלכה שזה מותר. עכשיו, חומרה, מישהו אחר שיחמיר. אחד שלא לומדים ממנו. כל אחד שמדפיס ספר, לומדים מזה, עושים מרפיר, לא. פה, הרמן זכה שנותנים בספרים שלו, ואם ירוש כתוב דבר כזה, עכשיו שכך ההלכה. לכן אני סירפתי, לכן אני לא הסכמתי. גם כן היה עלות יקרה, זו עוד סיבה, כן? אבל העיקר הסיבה שאמרתי, שאנחנו סירבנו. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. באמת, מה יענה מרן על הטענות של הסטייפלר, של החזון איש? מה, לא יותר טוב לקחת נייר? שאין בו חשש חילול שבת, אתה מסייע בידי עוברי עבירה, אתה קונה מנייר מפעל חדרה, כל המפעלים האלו. אני מדגיש, כל המפעלים שהזכרתי, אולי הם חזרו בתשובה, ואולי היום מישהו מהם חזר בתשובה ולא עושה, אז אם מישהו חזר בתשובה, תבוא על הברכה. אני מדבר באופן שלא חזרו בתשובה, עדיין לא חזרו בתשובה, ועדיין עובדים בשבת. האם צריכים להקפיד בזה או לא? תראו, כל המקומות שהזכרתי, הם עובדים ביום חול, וגם ביום השבת. מגיע לבית שלי חבילת סוכר, כאילו סוכר. מתי עשו את זה? ביום ראשון, שני, שלישי, לא כתוב על זה תאריך. על ביצים, יודע, דברים אחרים, אני חושב שכתוב תאריך, אני לא יודע, אבל שמעתי שכתוב תאריך. פה לא כתוב תאריך, אדם קונה סוכר, זה, אולי יגידו, יש מקומות שכותבים על דברים מסוימים, טוב עד תאריך זה וזה. אבל לא כותבים מתי זה נוצר, מתי שעשו את זה. והרבה דברים, מלט, כתוב מתי עושים את המלט, יום שבת וזו. יש לנו רוב הימים, ימי חול, 6 ימים בשבוע ימי חול, יום אחד שבת. לכאורה נגיד, נלך אחרי הרוב. המלט שקניתי, זה נעשה בימי חול. המלט שעשו בשבת, זה לקח אותו ליברמן, הוא עושה בזה בשבת. או לקחו אותו לפיד, אין לקחו אותו. קדוש ברוך הוא מסביר את העניינים שהם יעשו את זה. אנחנו מקבלים של יום חול, יום שני, יום שלישי, יום רביעי, רוב השבוע. יש לנו כלל, כל דה פריש מרובה פריש. יש לנו מדין, 9 חנויות, יש מוכרות בשר כשר, וחנות אחת מוכרת בשר טרף. ובא לתוך החנויות, לקח איתו בשר, והוא לא זוכר מאיפה לקח את הבשר. הוא בא לתוך החנות, החנות הזו, החנות השנייה, זה הספק שלו התעורר במקום הקביעות, בתוך החנויות. קבוע כמחצה על מחצה דמי, זה ספק. אם זה דבר דאורייתא, ספק דאורייתא לחומרה, אסור לך לאכול את זה. אבל אם יש שם 9 חנויות, טרף, סליחה, כשר, ואחד טרף. והוא רואה איזה נייר, איזה, סליחה, איזה בשר במדרכה. מה הבשר הזה? פה לא מדברים מצד עושה שתעלה מן העין. זה לא הסוגיה. גם זה צריך לדון, תעלה מן העין. אבל מצד הטרף או לא טרף. מה הדין לזה? כל דה פריש זה יהיה במדרכה. זה פירש מהחנויות. כל דה פריש מרובה פריש. מסתמה זה בא מ9 חנויות של כשר, וזה מותר באכילה. מותר באכילה מהדין. זה אסור מצד, עכשיו שתעלה מן העין. זה אסור מצד אחר אסור. מצד זה, זה מותר. זה בראית המפורסמת, מבית בכמה מקומות בשס, בכתובות, בדף תדווה ועמוד א', בפסחים, בדף תת עמוד ב', 9 חנויות, בחולין בדף צדיעי, בנידה בדף י"ח עמוד א', כולם בעמוד א', בפסחים זה עמוד ב'. זה בראית המפורסמת. 9 חנויות, ונעשה גם להלכה, בשולחן ערוך, שהתוספות שם כותבים, שכל זה מדובר באיסור דאורייתא. קבוע כמחצה על מחצה, שזה אסור בדאורייתא. אם זה היה איסור דרבנן, של אגויים, כל מיני דברים של דרבנן, כמחצה על מחצה, בספק דרבנן לכולה, ואז אנחנו מקילים. ותוספות, כותבים את זה במסכת פסחים ודף, ת' עמוד ב'. הם מעמידים את הסוגיה שם, לגבי בדיקת חמץ, שם מדובר בלא ביטל. ואז אם לא ביטל, אז זה נהיה דאורייתא, החמץ. לכן, 9 חנויות, 9 ציבורים של חמץ, הסוגיה שמה, בלא ביטל. כי אם זה היה אם ביטל, אז רק דרבנן. אם דרבנן, הולכים בזה להקל. מעשה שבת. מהתורה או מדרבנן? כולם מכירים, שבוע שבת הזכרתי את זה, גמרא בחולין, תדבב, שם הגמרא דנה, אם מעשה שבת אסורים מדאורייתא או מדרבנן, בלי גבר, רבינה ורווחה, והמסקנה, אני חוזר על זה בקיצור, מעשה שבת אסורים מדרבנן. שמרתם את השבת כי קודש היא לכם. היא קודש, השבת קודש. ואין מעשה, אין מעשה שבת קודש. רק חכמים כנסו כנס, ואמרו אסור לך לאכול מה שנעשה באיסור בשבת. אז זה מדרבנן. עכשיו, קבוע כמחצה על מחצה. מה זה נהיה? זה נבר דרבנן. כמחצה על מחצה זה ספק. ספק דרבנן לכולה. בכלל, יש לדון... מה זה נקרא הסוכר שמגיע לבית שלנו, המלט, הבקבוקי זכוכית, הנייר, כל דה פריש, או נקרא קבוע כמחצה על מחצה, מחלוקת גדולה באחרונים, הגאון דברי חיים מצאנז, לפני 200 שנה, הוא כותב שהדבר הזה נחשב כאילו לקח מהקבוע, יש לך פה ספק בדבר דאורייתא, צריך להחמיר. איפה הספק התעורר? אצלנו, בבית. אבל גם לפני כן היה ספק. מי שלקח את זה מהמפעלים, מהמקומות האלו, כל הסוכנים האלו שמעבירים לחנויות, הם יהודים. גם אצלם יש ספק, זה לא גוי. גוי לא אין לו ספק לגוי, לא אכפת לו. אבל יהודי. אז אני חושב כמו קבוע, כמחצה על מחצה. בית שחק שמלקיס מסתפק בזה. מה זה נקרא המקרה הזה? יש דבר דומה לזה, כדי שנסביר את זה יותר טוב. יש היום פירות של ענבים, כדומה, שזה עורלה. או מבריך ומרכיב, שזה חוץ לארץ, אין דין עולה בזה, מבריך ומרכיב. אבל בארץ ישראל, אדם עשה הרכבה, היום עושים את זה הרבה, מבריך ומרכיב. יש לך אחוזים גדולים מאוד של עולה, במשה. כמה יש היום, אחוזים של עולה? אני לא יודע כמה אחוזים יש. אתה יודע כמה אחוזים של עולה יש היום בשוק? אם יש יותר מ10%, צריך לברר את זה. קודם לברר את הנקודה הזו. נשב על זה, תברר כמה יש אחוזים של עולה. הרב, לפני 40 וכמה שנים, בתשל"ו, הוא היה הרב הראשי. ואז הייתה בעיה של הענבים של אורלה, שציפו את זה בארץ. לא רק ענבים, שאר פירות, בעיקר זה בענבים. היום יש להם טכניקה בחקלאים, שכבר בשנה הראשונה או השנייה כבר יוצא פירות. כי אני בד אמת, שנה ראשונה, שנייה, שלישית, לא יוצא פירות טובים. אז לא היה בעיה של אורלה. אבל היום, הטכניקה שעושים היום, כבר שנה ראשונה, שנייה, כבר יש לך פירות של אורלה. אז היה אז בעיה, אז השוק הוצף. אז הרב אלישיב, בזמנו צעק על הדבר הזה, הוא מחמיר כמו המשכנות יעקב. אם יש לך 10% של אורלה, כבר הוא פסק לאסור. קודם יבהר לנו, במשך השבוע, כמה אחוזים יש היום של אורלה. בהשגחה של הרבנות הראשית, קודם יבהר לנו, איך משגיחים? אני עדיין לא נמצא בכשרות, אני לא יודע כמה אחוזים. נברר את זה, הוא יגיד לנו, כמה אחוזים יש היום של אורלה. אבל הרב, יתיר אפילו אם יש יותר מ10%. אפילו יותר, קרוב למחצה. הרב יתיר. למה הרב יתיר? הוא טען שזה נקרא כל דפריש מרובה פריש. איפה הספק מתעורר? אצל אדם חילוני, זה שנקח מחקלאים ומפיץ זה לחניות, הוא לא שואל בכלל, הוא לא דתי. אצלנו, אני בא לשוק וקונה ירקות, קונה ענבים, ואז אני מסתפק. זה עולה או לא עולה? זה כבר במקום של פירש. זה לא הספק במסדה, בפרדס. לא שם הספק, בקרם. אלא איפה הספק? הספק פה אצלי. זה נקרא כל דפריש מרובה פריש. והרב יתיר, הרב יתיר את זה. אחר כך קמו כל מיני קשרויות, בהם הרב אפרט, הוא התחיל בזה כמדומני, והחילו להקפיד בדבר, שישווקו בהכשר שלהם, דבר שזה 100% שלא יהיה בזה בעיה של עולה. אם אדם רוצה להחמיר על עצמו, לקנות דבר כזה, תבוא על הברכה, למה לא? זה מצוין. קדוש יאמר לו. אבל השאלה מה לפי ההלכה? לפי ההלכה, האם יש כאן תערובת של עולה לא קונים, או זה נקרא קוד דפריש? הדברי חיים ניצן פוסק, זה נקרא קבוע כמחצה על מחצה. ואז הרב דן, מה הדין ספק עולה בארץ ישראל? זה נקרא דורייטה, נקרא דרבנן, וכם מן, אם זה מחצה על מחצה, זה ספק. אם התורה ספק דורייטה, אנחנו אומרים, דרבנן ספק דרבנן לכולה. זו תשובה בבי עומר, חלק וב, חלק הרדיעה, סימן כף דלית. תשובה יפה. תראו, דבר מעניין, איך רבותינו האחרונים מתווכחים ביניהם. הדברי חיים מצאנס כותב שזה נקרא קבוע כמחצה המחצה. הוא מחמיר. הוא כותב, ולא יחלוק על זה זולת חסר דעת. מי שחלק על זה הוא חסר דעת, צורת תקיפה. בא הגאון, אבא שלמה קלוגר, הוא חלק עליו. הוא ראה את דברי חיים מצאנס, הוא היה חרב, והוא חלק עליו. והוא כותב שזה נקרא קוד פריש, מרובה פריש, והוא כותב, וזה ברור, הלכה הזו ברורה לכל יודעי דת ודין. זה כתב חסר ודעת, זה כתב עודד ודין, כל אחד בתקיפות שלו. זה דרכה של תורה, זה אומר ככה וזה אומר כך. איך אפשר להכריע? הגאון החזון איש הכריע כמו דברי חיים מצאנז, והלך בעקבותיו הרב אלישיב, כמו הגאון החזון איש. הוא היה הולך הרבה כמו החזון איש, זה אחד מהדברים. הוא חלק בכמה דברים על החזון איש. לא שהתבטא לגמרי אליו, אני יודע כמה מקרים שהוא חלק על החזון איש. אבל בדרך כלל הוא שמח על החזון איש. והחזון איש תפס בדיוק כמו דברי חיים מצאן, כמו ביצחק שמלקיס. ולכן החמירו בזה. שלמה קלוגר כתב להקיל שזה נקרא קוד דפריש. בא הרב בבי עומר חלק דלת, סליחה חלק וב, בא והביא סייעתה לרב שלמה קלוגר מפורש מהרשב"א בתורת הבית בדף קופי עמוד א'. יש ספר לרשב"א תורת הבית, דף ק"א, כותב מפורש כמו דברי, כמו רב שלמה קלוגר, שדווקא בראשון, שם לקח את זה מהקביעות, שם זה קבוע כמחצה המחצה. הראשון היה ישראל, והשני ישראל, והשלישי ישראל, כולם זה נקרא קוד פריש, רק הראשון קבוע. הוא לוקח את זה מהמפעל, לקח את זה מהקרם, זה נקרא קבוע. ברגע שהגיע לשוק, זה נקרא קוד פריש. זה רשב"א מפורש. הרב מתחק בבי עומר, מה יעני אז זה החזון איש? זה רשב"א נגד החזון איש? אז הוא עשה איזה פירוש ברשב"א, ככה בדוחק, עשה איזה הוקימתא ברשב"א, שליישב את החזון איש. בסדר, מצווה ליישב. אבל ראיה חזקה לגאון רב שלמה קלוגר. ולכן הרב פסק בבי עומר שזה נקרא קוד פריש מובא פריש. רגע פה אצלנו. אתה קונה סוכר, אתה קונה נייר. אתה יודע אם זה נעשה בשבת או נעשה ביום חול, כל דפריש מרובה פריש. מסתם הסוכר הזה, מסתם הנייר הזה, המלט הזה, מסתם נעשה ברוב השבוע, גם אם תגיד כמו חזון איש. אני משאר גם לפי החזון איש דקים. מסתם מקשיבים לי גם בני ברק, מקשיבים לי, כן? גם אם תאמר לאלו ש... למה אני אומר בני ברק? כי בני ברק, יש הרבה אנשים שרואים את המקום כמו מרד התרה החזון איש. היה גאון רבי עמרם אזולאי, היה חסידה קדישה, קראו לו רבי עמרם חסידה, היה גם תמיד חכם, היה דיין וגם כן חסידה קדישה. הוא היה גם בירושלים, אבא שלו היה אב בדין בירושלים, רבי שלום, רבי שלום אזולאי, הבן שלו חמרם אזולאי, והוא עבר לגור בתל אביב, בבני ברק, כי הוא היה דיין בתל אביב. אמר, הוא יישא כל יום, עבור דירה של בני ברק, אני אומר גם הדיינים, למה צריכים לשב אותו בירושלים, וישא כל יום לבוא עם ראש כואב? שעברו דירה שם, וזקו את הרבים. אני מכיר דיינים שעברו לגור במקומות אחרים, בצפון או בדרום, וזקו את הרבים. טוב, בקיצור, עבר לגור בבני ברק, אפשר לגור בתל אביב. קשה מאוד לגור תל אביב, שם עיר כמו פריז, כן? יש מקומות, לא כל תל אביב, יש מקומות כמו פריז, איך אדם חרדי יגור שם. אז אבא לגור בבני ברק. איפה הוא גר? ליד הסטפלר, ליד החזוניש. הוא בא אז למרן, לפני, לא יודע, 50 שנה, 60 שנה, הרבה שנים. הוא בא למרן, הרב, כל השכונה שלי עושים גנרטור, עושים כמו החזוניש. זה כמו מרא דאתרא אצלהם. אני פה בירושלים, לא החמרתי בזה. שמה אני אעשה? לא תחמיר. אתה הולך שמה, זה כמו מרא דאתרא, כאין מרא דאתרא, תחמיר. כשאני הייתי פעם אצל הסטייפלר, זה היה חודש שבט, תפשין למד ג'. יש דברים שאדם זוכר, דברים מיוחדים. כשהייתי אצלו, אז הוא דיבר איתי על השיעורים של הרב, שמרן היה נותן שיעורים בבני ברק, הסטייפלר. ואז הוא דיבר בתקיפות, לא כמו שאני אומר לכם עכשיו אני. הוא היה תקיף, הוא גם לא היה שומע טוב, אז זה תמיד, תמיד צועק. בפרט כאן, הוא ממש דיבר בתקיפות. הוא אומר, אביך בא לבני ברק, ומדבר כל מיני הלכות נגד השיטה של החזון איש. למה בא לכאן? שיגיד בירושלים. ואנחנו בונים, 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 והורס לנו את הכל, הורס. והבעיה, אומר לי הסטפלר, הבעיה שיש לו השפעה. הוא נותן שיעור, הוא לא היה לה השפעה. כל מי שיש לו שיעור, נותן השפעה, לא. אבל כבר אז, הרב היה בגיל 52. הרב היה צעיר לימים, 53, היה צעיר לימים. וכבר אז היה לו השפעה. הסטפלר אמר לי, הוא ידע את זה. אמר לי, הבעיה שיש לו השפעה. תגיד לאביך שלא יבוא לו לבר להגיד, להגיד. אני לא אמרתי את זה לרב. שמה אני אגיד לרב? הרב היה שומע לו? לא היה שומע, לא אמרתי לרב. אחרי אולי 20 שנה, אחד האחים שלי, לא משנה מי זה, הלך וסיפר לרב שהייתי את הסטפלר וככה אמר לי, הרב קורא לי, זה נכון הסיפור? אמרתי לו, כן, הספרתי לו כל הסיפור בצורה מדויקת, פה אני מספר את זה ככה בעברה. אמרתי, למה לא ספרת לי את זה אז? אמרתי, מה אני מספר לך? אתה שומע לו? עשית שומע לכם לבק? לא אתה שומע לו, מצווה של להגיד, לא שומע, זה בסדר שומע. שזה לא אמרתי לך, כן? בסדר, כל אופן, אצלם בבני ברק, שבמקומו שתופסים את זה, כמו החזון איש. אני אומר, אם זה חומרות שלא נוגדות למרן השולחן ערוך, לא נוגד לנו הספרדים, אז למה לא? אני, כמו שאמר לו הרב, לרב רם אזולאי, תעשה גנרטור, זה נוגד לשולחן ערוך, תכף נסביר שבאמת לכתחילה זה חומרה טובה, תכף נסביר. אבל גם פה הדבר הזה, עכשיו אדם שיוצא בבני ברק, רוצה להדפיס ספר, צריך לחפש נייר שלא מחדרה, סוכר, לקנות סוכר, מחפש בחברה שעושים, איפה יודע איפה החברה הזו, יביא סוכר מחוץ לארץ, איפה קוביות של סוכר, יביא, זה בעיה. זה דבר של צנעה, לא דבר שעושים זה בפרסיה. ואחרי הדבר הזה, יכול לסמוך על הספרה של רבי שלמה קלוגר, למרות שהחזון איש חולק, ויותר מזה. גם לפי החזון איש, שהוא מסכים עם בית יצחק שמלקיס, עם דברי חיים מצאן, שזה נקרא קבוע כמחצה על מחצה, מודה החזון איש שאיסור הנאה מאיסור שבת, ממעשה שבת, הוא דרבנן. יש, הלבוש, הוא מחמיר בזה. הוא לפי דעתו, איסור הנאה ממעשה שבת, דאורייתא. יד מלאכי, גם כן מביא כמה פוסקים שמחמירים בזה. אבל אגרות משה פיינשטיין, עוד לפניו, אז דה חמד. הם כותבים שפשטה ההוראה שמעשה שבת אסורים רק מדרבנן. יש בזה מחלוקת? יש דמשק על העזר, הקדמון. הוא כותב, מעשה שבת אסורים מדאורייתא. מחמירים בדבר הזה. והרב פרנק, מעניין הרב צבי, יש לו הרבה הרבה נטייה לכיוון של חומרות בדברים האלו. מצד שני, זה חמד מביא אחרונים, למסקנתו שמעשה שבת אסורים מדרבנן. אז אם זה מדרבנן, מה זה נקרא? לפי החזון איש, קבוע כמחצה על מחצה. לא נקרא קודם פריש מול פריש. בסדר, זה חומרה. אתה יכול להחמיר בעורלה, בפירות של עורלה. מעשה שבת זה מדרבנן. אם זה מדרבנן, ספק דרבנן לכולם. מה זה עושה אותו? כמחצה על מחצה, זה דרבנן עושה אותו. זה דרבנן לכולם. חלמי, גם בבני ברק, גם החזונאישניקים, גם הם יכולים להקל בדברים האלו, לא חייבים להקל. אם רוצים להחמיר, תבוא עליהם ברכה, שתפיסו על ספר, שכתבו עליו, שלא נתפס נייש בחלול שבת, קדוש השם, תבוא עליהם ברכה. אבל אם שואלים, אדם שואל, אני אחפש נייר כזה, קשה לי לחפש, לחפש או לא לחפש, תגיד לו, מכר הדין, לא צריך, גם לפי החזונאיש. גם אם תאמר שהוא נקרא אמר הדעת רשמה, אפילו אחי, לא צריך. כי מה זה נקרא? קבוע כמחצה מחצה, וזה דרבנן, ספק דרבנן לכולה. יש שוט, זית רענן. לכן אני זוכר את זה. בזמנו, שהייתי מגיע למרן, להגיע את הלכות יוסף, הייתי כותב את הלכות יוסף, ומאחר הייתי מוסיף כל מיני הלכות, שלא כותב אותם מאבי עומר, בספרים של הרב, אז אדם צריך שלא חיות, לפני 25 שנה, 30 שנה, אדם לא צריך שלא תמדי פתחון עצמי, אני, שכל יל גמרנו, אני אכתום מה שאני רוצה. והייתי יושב כל ערב עם הרב, היה קובע לי כל יום, חצי שעה, לעבור על הספר. כשהגענו להלכה הזו של סוכר ומלט, אז פתאום הרב ככה הרים את קולו, ככה, לא ראית זית רענן? איך לא ראית? הוא כותב על זה, בסימן A, תשובה נפלאה כתב על זה. הרבנית, האמא, הייתה במטבח. היא שמעה שהרב הרים את קולו, צעק, היא רצה לחדר, למה אתה צועק עליו? אתה צועק עליו, מה עשה? מה שהרב צועק עליו עכשיו. אז הוא אומר לה, כן, צועק עליו, למה לא ראה זית רענן? מה, כולם כמוך? מה אתה הגן עליי? כולם כמוך, זית רענן? זה נקק לי בראש. יש שוט, זית רענן, וסימן A. במקום הרב אומרת, שמה, למטה, הנה, תביא את השוט. תשובה יפה, זה ספר שהרב אהב אותו, ספר זית רענן. גאון אשכנזי. שאצל הרב לא היה אפליות, הרב לא אהב רק תוניסאים, הוא אהב את כולם אהב, גם את האשכנזים, את מרוקאים, כולם הרב אהב. ואז הביא לי ספר הזה, זית רענן, וראיתי בסימן A שכתב על זה, וכתב, כמו שאמרנו, שגם אם נגיד קבוע כמחצה המחצה דמה, זה עדיין דין דרבנן, ואם דין דרבנן אפשר להקל בדבר, אז לכן המסקנה, מותר להשתמש בסוכר הזה, במלט, בבוקי זכוכית, במים מותפלים, כל מה שאמרנו, הכל זה מותר בגלל שזה קבוע כמחצה המחצה, והיה ספק דרבנן לכולה. החזון איש, הוא העלה פה עוד נקודה אחרת. אומר, יש גמרא מועד קטן, בדף י' ז', אסור לאבא להכות את בנו הגדול. הבן הגדול, הוא חס ושלום מסוגל להחזיר לו, חס ושלום. זה אסור. הוא מכה אבי ואמו, אוי ואבוי זה. אבל מתוך כדי כעס, רוגז, תותן לו מכות, הוא יכול לחש לו, לא רק זה, יכול לבוז לו בליבו. הוא מקלה אבי ואמו, אדם שבז לאבי ובליבו, עובר על האיסור. הוא רואה משהו נותן לו מכות, בן גדול כבר, אחרי גיל בו המצווה. מה תותן לו מכות? לא דבר אני על החוק. החוק זה משהו אחר. אני אומר עכשיו, אני מושג של ההלכה. אומר גמרא מועד קטן, אסור לאדם לקות את בנו או ביתו הגדולים, משום לפני עיוור לא תיתן מכשול. מה שגם בקידושין, הגמרא אומרת, שקרע את הבגד לפני אביו, רצה לראות, יכעס או לא יכעס, הגמרא בקשה, לכאורה מים לפני עיוור. בכל אופן, יש נקודה של לפני עיוור. אומר החזון, יש גם פה אצלנו, יש פה לפני עיוור. אתה מסייע בדיור עברי עבירה. כותב בתקיפות. ולכן, לקנות רק מניעה שנעשה ביום חול. סוכר שביום חול. זמנו הרבנות הראשית לישראל, לפני 60 שנה, התכנסה. היה אז, ברבנות הראשית לישראל, ישבו גדולי תורה. רבי יעקב עדס, רבי משולם רטה, בעל כל מבשר, חם עובד יעדיה, בעי להשכיל עבדי, היו הרב אלישיב, הרב ג'ולטי, היו רבנים גדולים. התכנסו מועצת הרבנות, וידענו על השאלה הזו, על סוכר, על מלט, לא יודע כל מה שאמרתי כל הפרטים, אבל בעיקר היה בעיה על סוכר. מותר להוציא איסור או לא. ואז הם החליטו, אם באמת כל הציבור החרדי, הדתי והחרדי, שהחליטו ביניהם שלא קונים מנייר מפעלים האלו, לא קונים סוכר במקום הזה, לא קונים, אם זה יצויר, כן? לא קונים מלט מהמפעל של בית שמש, למשל. ואז יכריח את המפעלים להפסיק לעבוד בשבת. לא משתלם להם. הציבור החרדי, הוא מדפיס הרבה ספרים. יש כל יום מדפיסים, אמרו לי, בסביבות כמעט 30 ספרים בכל יום מדפיסים. דין תורה ויאדיר. עשות ספרים אין קץ. זה לחיוב אני אומר את זה, לא לשלילי, כן? עשות ספרים אין קץ, זה דין תורה ויאדיר. יש אחד אוהב את הספר הזה, אחד את הספר הזה. לא רק זה, מחבר בעצמו, כתב ספר, הוא למד. הנה, זה קרא את עצמו שישב ולמד. נו, אז זה אדם שיקנה ספרים. אם יעשו כולם רק מניעה כזה, וזה יכריח אותם להסיק לעבוד בשבת, עד הרבה, תעשו את זה. בזמנו, לפני 60 שנה, הכוח הדתי וכוח החרדי לא היה חזק כמו היום. כמה היה במדינה? המדינה שהקימו אותה היה 600,000, 650,000 יהודים בארץ, זה מה שהיה. כמו יציאת מצרים, 60 ריבו, גם פה היה 60 ריבו. כמה היה? היום, ברוך השם, יש לנו קרוב ל-7 מיליון יהודים, חוץ מעולי רוסיה, יש לנו, הגויים אני מכוון, חוץ מהם, יש לנו כמעט 7 מיליון יהודים פה בארץ. והחרדים והדתיים, ברוך השם, מתרבים על הפעם ועל חמתם של שונאי ישראל. מתרבים החרדים. אז אם באמת כל החרדים יתאחדו ביניהם, לא קונים בירה, בקבוק בירה הזה שנעשה בשבת, לא הבירה, הבקבוק, הבירה זה בירה שר בדץ, לא הבירה, מדבר אני על הזכוכית, לא קונים תצלות זכוכית של זיתים, כחצה בזה, שנעשה מפעלים כאלו, קודם כל צריך לברך איזה מפעלים, כן? כי לא הכל אמרתי לכם שעושים בשבת, אם כולם יתאחדו, וזה יגרום להם להפסיק לעבוד בשבת, עד רבה ועד רבה. אבל זה ניתן לעסקנים. שהעסקנים יוכלו יבררו, יראו את המציאות, יבואו לפני הרבנים, ואם יהיה כוח לרבנים לא לקנות נייר מפעל פלוני, ואז מי שמדפיס ספר, מדפיסים עיתון הדרך, כל מיני כאלו, שהדפיסו רק מנייר שקשה למהדרין, לא נייר, יעשו כמו שעושים כשרות, עשה דברים, תחשוב על זה בי משה, לעשות כשרות בתל אביב של ישראל, גם הנייר. אם נעשה חתמת כשרות של הנייר, או על זכוכית, או על מלט, זה יפה. כשרות על מלט, אנשים להבינו, מה זה כשרות על מלט? מה יש לזה? אוכלים את זה? שלא נעשה בשבת. עכשיו, לפי ההלכה זה מותר. אנחנו רוצים פה להביח את הנקודה שלא נהיה לפני עיוור, לא תתן מרשול. שלא נהיה בגדר מסייע בדרי עבירה עבירה. להביח את מה שטען פה הגאון החזון איש. גם הסטייפלר, בליקוטים, בחלק A, גם הוא כותב בצורה תקיפה, נקודה הזו שמסייע בדרי עבירה עבירה. נעלם מהם, סטפלר וגם חזון איש, מה שכותב מרן אחידה בפרקי יוסף, חושן משפט, וסימן ט', בהתחלה, סעיף קטן ג', כותב אחידה, כל האיסור שאני מכשיל אחרים, שאף אחד לא נכשל, ואני בא עכשיו ומכשיל אותו. כאן, הנייר הזה, כולם נכשלים, קונים כל מיני עיתונים חילונים, השם מרחם, קונים, מאיפה קונים? מהניירות האלו שעושים אותם גם בשבת. אז כבר הכשילו כבר, כבר אנשים, הם הכשילו את המפעל. אלו שקנו את הנייר, הכשילו את המפעל. ואני בא ואני מוסיף. אומר, האחידה כותב, אין בזה איסור שמסייע בדברי עבירה. קיבלה וחיד כבר, אחרים כבר הכשילו. זה האחידה, בחושב משפט, בסימן ט'. הם לא ראו את זה. חזון איש והסטייפלר לא ראו את האחידה הזה, ולכן הם כתבו שבזה איסור מסייע בדברי עבירה. לפי חידה שאמרתי עכשיו, אין בזה איסור שמסייע בדברי עבירה. אז גם בצד זה אנחנו אמרנו. לכן, אישות אז נדברי, נדברו של הרב בנימין זילבר, קראו לו בנימין הצדיק. באמת הוא היה צדיק. אני הכרנו אותו, היה צדיק. בזמנו היה בחירות לרב ראשי לישראל, והרב התמודד בחשבן תפשין למד ג' הוא היה גר בבני ברק, העיקר. הוא יצא מגדרו, הוציא מכתב ופעל ועשה כדי שמרן יבחר. כמה שהוא היה בני ברקי, הוא היה צדיק, לא כולו שלו, כן, לא צדיקים, כן? היה כאילו מצא באזור של החזון איש, והרב הרי שלו קולות, לא אותו פוסק הכל כמו החזון איש, זה לא סוד, דברים ידועים. למרות שהחזון איש היה פאר הדוב והדרוב. שימו לב, הרב אבי עומר, עליו פוסק, לא הפרי חדש, לא החקר לב, גדולי עולם, אף אחד לא כתב עליהם פאר הדוב והדרוב. החזון איש, עשרות פעמים הוא כותב, פאר הדוב והדרוב. פעם שאלתי אותו, למה אתה כותב דווקא לחזיש פר אדו ואדרו, וכל החרים, מה זה, ספרדים לא קודם עליה, רק אשכנזים, מאפליות, מה זה, שאלתי אותו ככה. אז אמר לי, מאחר אני חולק על החזוניש, וכמה הלכות יסודיות חשובות, שלא יחשבו כאילו אני לא יודע להעריך מי זה החזוניש, ולכן אני חולק עליו, לא ידעו, אני מחזיק, פר אדו ואדרו החזוניש, אבל זה דקה של תורה. כמו שחלקו שלמה קלוגר, ודברי חיים מצאנס, כל אחד בתא ביטוי חריף, זה דקה של תורה. ראה את הרתיחלה, וגם אני חולק חזון איש. אלא בראו את זה כאילו רב חשלום פגע בחזון איש, זל בחזון איש, מה זה קשור? או בן איש חש, רב חלק עליו. אני כפה גם אמרתי דבר, אני חוזר, אני אומר את כמה פעמים. זה דרכה של תורה. לכן הוא מדגיש על החזון איש, פאר הדור והדרו. אז אמרתי, אז נדברו, הוא היה בבני ברק, הוא כתב שאין לדבר סוף. אם נבוא ונאסור סוכר, ונבוא ונאסור נייר, ובוקר סוכית, אין לדבר סוף, ולכן אין מקום לאסור בשום מסור מסייע. גם הוא לא ראה את החידה שאמרתי, אבל הוא מדעתו כתב להתיר. אז פשוט אז נדברו, כתב להתיר את כל הדברים האלו, כמו שאמרתי, שזה מותר. אמרתי, לא יצויר באמת שיהיה אפשרות שלהשתיקו, זה כבר תלוי בעסקנים, תלוי בגדולי הדור, כמו שאמרתי שבוע שעבר, שולחן ערוך החמישי. אבל לפי השולחן ערוך של אור החיים, סימן שינות חית, אנחנו יודעים שהדבר הוא מותר. יש שאלה יותר חמורה, מה הדין ההנאה, השימוש בחשמל בשבת? מדליקים את זה מערב שבת כמובן. הקראים אומרים שאסור להשתמש באש בשבת. אפילו מדליקים את זה מערב שבת. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. צריך לשבת בחושך בשבת. הם חולקים על העניין של הדלקת נר שבת, משום שלום בית, אין להם הדלקת נרות שבת, זכור בשמור, אין להם את זה, ויושבים בחושך, לקיים מה שנאמר, רשעים בחושך ידם. ולכן הקראים, תראו, רב סעדיה גאון, הוא נלחם מאוד בקראים, גם הרבם נלחם מהם מאוד, כי היה אז פשטו, היה פה כמה יש קראים. הנה עכשיו לאחרונה, קיבלתי מכתב מהעדה הקראית, הם פונים אליי, שאני אאפשר קבורה קראית, והם נותנים לי את כל הפרטים, איך קוברים הקראים. לא ראיתי בזה בעיה, מבחינה הלכתית, לא ראיתי בזה בעיה. אבל הם מחפשים בדרך עקיפה, שאנחנו נכיר בהם, הרבנות הראשית. באו אליי בצורה, שיכתוב להם מכתב, אז הנה אני, לא עניתי להם. לא צריכים לענות להם, כמו שלא ענים לרפורמים, להבדיל, כן, כרסוב וטיבים, לא ענים להם. כמה עשו הרפורמים חריבות, כמה באמריקה, כמה בעולם כולו, כמה התבוללות גרמו הרפורמים. וצערנו הרב, נועצים פה רק עם ציפורניהם פה בארץ. גם זה, גם להם, מעין זה אני אומר. לא עניתי להם בכלל, עשו מה שרוצים. רוצים שיפנו לבגעת, עשו מה שרוצים. ובסתמה בגעת יהיה איתם, בסתמה חזקה. כן, אבל לא צריך תמיד לענות להם, אז לא ענינו להם. הסעדיה גאון נלחם מאוד בקראים. ו... הלכות הדלקת נרות של שבת, זה נמצא בשולחן ערוך סימן רש סמר גימל. זה הלכות הדלקת נרות. ראשי תיבות, רב סעדיה גאון. זה בא לרמוז, הם נלחמו בהדלקת נרות, שלא ידליק נרות, כי צריך חושך, צריך לשבת. בא רב סעדיה גאון ונלחם בקראים. זה כרמז. בכל אופן, אמרתי שהבעיה היא לגבי הנאה מהחשמל שאני עשה בשבת, אנחנו עכשיו פרושים בשבת, ונהנים, או מדליקים נרות, בחשמל, מי שימצא במלון, ואין לו נרות שם, מדליק חשמל. איך אנחנו מדליקים בחשמל, נרות שבת, נהנים מחשמל בשבת, כאשר זה נעשה בשבת? לפני למעלה מ-10 שנים, לא זוכר בדיוק, אני ביקרתי בחברת החשמל בחדרה. וגם אחרי שנבחרתי לרבנות, בתפקיד שלי כרב ראשי, גם הלכתי לבקר בחברת חדרה. אז המנהל של החברה באו וכיבדו והסבירו לי, יש היום אזורים שלמים בארץ שהכל אוטומט. לא נוגעים שום דבר בחשמל, ומלא אין שום בעיה להשתמש מהמסגן, מהחשמל, מהתנור, פלטה, אין שום בעיה. הם עובדים על זה, ככה אמרתי עם דרך חברת החשמל, לפני בערך שנתיים, שלאט לאט כל הארץ ככה יהיה. כמו שאני בירכתי אותם, חזקתי אותם בזה, שעשו את זה, זה הרבה תקציב גדול מאוד. צריך לדבר עם שר האוצר שתן להם עוד תקציב שיוכלו לעשות דבר כזה, שבכל הארץ יהיה אוטומט. אבל המציאות הוא שזה רק כמה איסורים, בודדים. אם ציינו לי, אני לא רוצה לומר איפה, אבל ציינו לי, האזור הזה, האזור הזה, זה הכל אוטומט. אבל האזורים האלו, זה לא הכל אוטומט. אי אפשר, קורה פעם בכמה חודשים, שבת אחד, שלא נוגעים בכלל במכונות. ואז הכל אוטומט. אבל כמעט כל שבת קורה להם איזו תקלה, עוד כפתור זה, כפתור הזה. יש שם חדר גדול, ככה עגול כזה, יושב פה אחד לבקרה, יושב פה אחד לבקרה, ואומרים לכל הכפתורים. נכנסתי לחדר הזה, שם, מקום הזה, והסבירו לי, מה הרבה כפתורים משם, כדי שאדם ילמד את כל הכפתורים, וידע מה ללחוץ, מה ללחוץ, שולחים אותו לחוץ לארץ, הוא לומד 15 שנה, המדינה משקיעה עליו $200,000, המדינה משקיעה עליו סבסוד, שאוכל ללמוד את הדברים האלו. לכן יש בודדים שבקיאים כל הכפתורים האלו. כשאני באתי שם, אמרתי למנהל, אולי תקחו פה דרוזים, תקחו לא יהודים, או עלי רוסיה שהם לא יהודים, אלו שלא יהודים, תקחו אותם, שהם יעשו את הדברים האלו. ברב, דקה במדינה השקיעה. כל חברת החשמל, זה עלה בזמנו שהקימו את זה, למעלה ממיליארד דולר עלה. זה פי 3 מטוס. כמה עלי מטוס? פי 3 מטוס. כל החברת חשמל. השקיעו על זה הרבה כסף. עכשיו, הם עובדים שם, יהודים עובדים שם, רק יהודים, ועובדים על הבקרה. מנורות הבקרה זה לא מנורות של היום, לד, זה מנורות עתיקות, זאת אומרת, מנורה רגילה, של חשמל רגיל, זה דאורייתא. חצי כפתור דאורייתא, חצי כפתור דאורייתא. מדליק, מחווה, פתאום נשפח איזה מקום. או בחברה עצמה נשפח קצת מהפחם, ואז נהיה בעירה, או יש זרם יותר מדי באיזה עמוד חשמל, צריכים לחוץ, יש להם כל מפה בכל הארץ, אז חוצים לכפתור. הכפתור הזה הוא דאורייתא. הצעתי להם, אולי תעשו את כל הכפתורים, כל המשטח הזה, מנורות לד. זה גם אסוך להם חשמל, הם חברת חשמל, צריכים לעסוך. אסוך להם חשמל, מנורת לד. מנורת לד זה דרבנן, תעשו את זה לפחות. אמרו לו שכל זה להחליף. אחר כך חשבתי, מה יעזור מנורת לד? אז המנורת היא דרבנן. אבל מה הם עושים? הכפתור הזה זה מכבה דליקה, זה מדליק פה. אם יש למשל דוגמה, בירושלים, ישנים יותר מוקדם. אני אומר בערך, ליל שבת, נגיד בשעה 2, כל בני הישיבות הולכים לישון. בתל אביב, צערנו הרב, יש מקומות, מתחילים את הלילה, ב-2, כן? והשם צריך חשמל. פה לא צריך חשמל. אז מה הם עושים? מורידים פה את החשמל, כי מי הרבה חשמל פה בירושלים, ישאירו את זה כמות שהוא ישפך, גם שם, בחברה וגם בעמודי חשמל. יהיה קצרים ויהיה שריפות, יהיה. לכן הם חייבים. זה הבקרה שעושה. 30% זה עובד אוטומט. 30% אוטומט. כשזה עובר את ה-30%, זה בקיץ בעיקר, וגם בשיא החורף. אביב, סתיו, פחות, זה פחות. ובקיץ, כמו עכשיו למשל, זה עובר את ה-30%. ואז הבקרה עובדים, חצים לכפתור הזה, חצים לכפתור הזה. ואז עובדים בשבת. רוב השבתות בשנה, אנחנו נהנים ממעשה שבת. אמר לי מנהל חברת החשמל שם, הוא לא דתי, אבל יהודי מכבד. לקחת לי כל המקומות, יראה לי איך מגיע הפחם, הולכים, יש איזה שביל כזה בתוך הים, עמוק בתוך הים, באים אוניות מחוץ לארץ. הוא אומר, אונייה שמגיעה להביא פחם בשבת, הם משביטים אותה, לא מוצאים פחם בשבת, יש להם הוראה כזו, מפסידים 40,000 דולר ליום, אם משביטים את האונייה. אבל זה ההוראות שיש להם. הסבירה לי את ההוראות. יש להם הוראות בחברה שלא מפרקים פחם בשבת.
האזנתם לשיעורו השבועי של הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף.
כל חי תמיד איתי, כל